אנחנו נלמד מסכת שקלים, אף על פי שבדף היומי כבר גמרו מסכת שקלים, אנחנו בכל זאת נחזור ונלמד את המסכת הזו כחובה בימים הללו שאנחנו לפני שלושת השבועות שמות על החורבן, להיזכר שוב ושוב במה שנהגו ישראל קדישים בני הבית, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יבנה בית מקדשנו במהרה בימינו אמן. אנחנו נקדים ונאמר מבוא למסכת, נזכיר מה שאומרת הגמרא במגילה. אמרה במגילה דף י"ג עמוד ב' אומרת, שם ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, ולפיכך הקדים שקליהם לשקלם. וחבר ותנן, באחד באדר, משמיעים על השקלים. למעשה, מסכת שקלים עוסקת בפרטי מצוות מחצית השקל. ואגב, בדיני הקדשות שונים. רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, סידר את מסכת פסחים שלמדנו בשנה שעברה, ומסכת שקלים זו אחר זו. והסיבה, שזמן קיום מצוות מחצית השקל, שבה עוסקת מסכת שקלים, סמוך לזמן הפסח. והיא כאחד מדני הפסח. ככה כותב רב שרי הגאון וזה תוספות יום טוב. כמו כן, אנחנו מוצאים בסדר פרשיות ובתורה בפרשת כי תישא מצוות מחצית השקל, היא באה אחר מצוות הפסח שנמצאת בפרשת בו. הרמב״ם שאומרת, אז מובא גם בתוספות יום טוב. יש טעם נוסף בראשונים, המאירי, בהקדמה לספרו בית הבחירה, כותב שלאחר העיסוק בקורבן ציבור, לחלקה השני של מסכת פסחים, שזה מדבר על קורבן התמיד, שאנחנו לומדים אותו בפרק תמיד נשחט, רבי בחר לסדר מיד אחריו את מסכת שקלים. שבה יש פירוט של דיני רכישת קורבנות ציבור. צריכים רק לציין שבתלמוד הירושלמי המדפיסים סידרו את המסכת שלנו, מסכת שקלים, בכל מיני מקומות. התורה בספר שמות פרק ל' אומרת על מצוות מחצית השקל, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל, תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן את תרומת השם, העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשתיכם, ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשתיכם. הרמב"ם בהלכות שקלים, פרק א' הלכה ח', השקלים סוף פרק ג', נאמר מצווה לכל זכר בישראל, בין עני ובין עשיר, בין בארץ, בין חוץ לארץ, לתת מחצית השקל פעם בשנה לידי הגזברים, אשר הניחו את חצאי השקלים שהצטברו בלשכה מיוחדת בבית המקדש. המקור של מצוות מחצית השקל לדורות, אנחנו מוצאים ברמב"ם, ואחריו בחינוך, שמנו את מצוות מחצית השקל במניין המצוות. הרמב"ם מציין כמקור לציווי לדורות את המילים בפסוק, ונתנו איש כופר נפשו לשם, זה יתנו. מחצית השקל ושקל הקודש, 20 גרש שקל. הרש סיר ליאור אומר בהקדמה לפירושו לשקלים, שהפסוק הזה אינו אלא ציווי כיצד לנהוג בעת מניין בני ישראל, ולא ציווי על מצוות מחצית השקל. לדעתו, ציווי מחצית השקל לדורות מקורו בפרשת תרומה. שם נאמר, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כמה ממוני המצוות לא מנעו את המצווה הזו, וכנראה לדעתה המצווה הזו של מחצית השקל היא חלק ממצוות הקרבת קורבנות ציבור, ולכן היא לא נמנית בפני עצמה. מעניין שהגר"א באדרת אליהו, תחילת פרשת כי תשא, אומר שמצוות מחצית השקל לדורות נלמדה מההלכה למשה מסיני, ואין לה מקור מפורש מן התורה. לכן יכול להיות שזאת הסיבה שחלק ממוני המצוות לא מנו את המצווה הזו. לדעת הרמב״ם והרמב״ן, החיוב במצוות מחצית השקל הוא מגיל מצוות. יש אומרים שאינם מקבלים את דעת הרמב״ם והרמב״ן, כמו החינוך למשל, שאומרים שזה מגיל 20 בלבד. לאור השיטה הזו פסק הרמה בשולחן ערוך סימן תרצ"ד סעיף א', שהגיל המנהג בזכר מחצית השקל הוא גם כמגיל 20. ראשי בספר שמות פרק ל' פסוק ז' אומר שהגיל לא נקבע לפי יום הולדת, אלא בראש השנה שקדם לו. כלומר, מי שהיה בראש השנה בן 20 חייב במחצית השקל. יש דעות אחרות מדרבנן, חל חיוב מחצית השקל קודם זמן חיוב התורה. למשל, דעת הרמב״ם, קריאת ספר כותב את זה על הרמב״ם, וצריך לעיין בזה, מי שרוצה להרחיב. תוקף המצווה של מחצית השקל, למעשה זה כל זמן שבית המקדש עומד על מכונה. ואנחנו בעוונותינו הרבים, בטלה המצווה הזו. שהמטרה של המצווה, של מחצית השקל, היא לרכוש קורבנות בשקלים. וכתוב בספר שמות פרק למד, ולקחת את כסף הכיפורים ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. כלומר, בזמן שעבודת אוהל מועד נוהגת, נותנים את השקלים, כך כותב הסמ"ג, במצוות הסמ"ה. אז אם ככה, אנחנו בימינו עושים את זה מדי רבנן. ומהו הערך מחצית השקל? שקל התורה, ערכו 20 גרה, חצי ממנו 10 גרה. חכמים שאומרים גרה, הכוונה למעם. מחצית השקל גם מכונה בשם בקע, בקע לגולגולת, מחצית השקל. כלומר, הבקע הוא משקל שווה למחצית השקל. בימי המשנה קראו למטבע בערך שקל סלע, וחצי מחצית השקל קראו לו שקל, משום שבזמנם היו רגילים להשתמש במטבע הזה למצוות שקלים, אז כינו אותו שקל. יש מי שאומר שבימי יחזקאל הנביא או בימי בית שני, חז"ל הוסיפו לשקל שהיה נהוג בימי משה עוד חמישית. כלומר, חמישית על הערך לשקל ודינר בלבד, והערך של המאה והפרוטה לא השתנה. כלומר, נמצא שמחצית השקל בימי המשנה שווה 12 מאות. שינוי הערך של השקל תקף לדיני תורה, למשל פדיון הבן. ולהיות והתורה מסרה רשות לרחמים להוסיף על השקלים, אז חובה לתת חצי שקל גדול, או 12 גרה למחצית השקל. לדעת הרמב״ם, חיוב המצווה של מחצית השקל לדורות, ערכו כחצי מטבע שיוצא במדינה, אף אם הוא גדול משקל הקודש. מסתבר שהדבר נקבע על פי המטבע היוצא בירושלים. זה נקרא שקל הקודש. כאן המעשה משמע, בחזון איש, חושב משפט, סימן תת זין, סיב קטן תת זין, הלכות שקלים, פרק א', הלכה א'. ואם יש מטבעות בעלי ערכים שונים, יכול להיות שהחובה לתת חצי מהמטבע בעל הערך הגדול. ולכן אפשר שנותנים כפי המטבע הקרובה ביותר לשקל שבמדבר. בכל מקום, אין להוריד מערך מוציא השקל שבמדבר, כלומר 10 גירה. הקיצוב הזה של מוציא השקל לשועים ולקלים, קצינים וראשים, כולם שקולים. כשהתורה אמרה, העשיר לא ירבה ועדה לא ימית. מכאן למדו. שעל כל הציבור לתת תרומה זהה בערכה. ויש מי שהביא דעה שאומרת שאין להוסיף ממחצית השקל שאמרה התורה, מתוך זה שנאמר, מחצית השקל תרומה לשם, מחצית השקל ולא יותר. המשנה בפרק ב' על החגימה, דו ו' עמוד א' אצלנו אומרת, כי בתקופת הקמת בית שני, נתנו למצוות שקלים מטבעות גדולים יותר, קראו לדרכונות. לדעת הרמב״ם, הסיבה לכך, שחובת התורה לתת חצי מהמטבע הנהוג במדינה, וכשהיה ערך המטבעות רב יותר, שקלו יותר. הרייבד אומר שהעם באותו זמן היו מעטים, ולא היה מספיק לעבודת המקדש במחצית השקל. לכן הוסיפו. ושעשיר לא ירבה קובע לא את הערך, אלא שלא ייתן אחד יותר מחברו. ואם כולם רוצים, אז מוסיפים. וכולם באותו שווי. לדעת הכל לעולם לא מורידים ממחצית השקל, כמו שהירושלמי אומר, בפרק ב' בהלכה ג', את דברי נחמיה, ובית דינו שכתוב בפסוק בנחמיה, ולמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודה בית אלוהינו. כלומר, העמדנו את דינה והתורה על תילו, שאין לפחות ממחצית השקל. במידות של זמננו, רש"י כותב בשמות חף א' פסוק למד ב', השקל משקלו 4 זרובים, שהם חצי עומקייה למשקל הישר של קולוני. אבל לפי החשבון הזה, שקל של התורה שווה ערך ל-11.75 גרם כסף. והשקל בימי המשנה שווה לערך של 14.16 גרם כסף. לכן, לפי זה, מחצית השקל הוא ערך של 7.08 גרם של כסף. אולם, אנחנו צריכים לדעת שההלכה שנפסקה בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן פ"ח, סעיף א', קישה ראשונים, שלדבריהם שקל של תורה שווה ערך למשקל 360 שעות, כסף זקוק. השקל בימי המשנה שווה למשקל 384 שעות כסף. והמנהג לחשב את שווי מחצית השקל לפי זה כשווה ערך ל-9.6 גרם כסף נקי, ומי שמחשב את זה כ-8.5 גרם. כך מצאנו בספר שנקרא מידות ושיעורי תורה בפרק ל"א. מעניין אצלם דברי הרמב"ן שמופיע בסוף פירושו לתורה, שכותב כדעת רש"י: ברכני השם עד כה שבאתי לעכו ומצאתי שם ביד זקני הארץ מטבע כסף מפותח פיתוחי חותן, מצידו האחד כעין מקל שקד ומצידו השני כעין צלוחית, ובשני הצדדים סביב כתב מפותח באר היתר. והראו הכתב לקוקיים, וקראו מיד, מן הצד האחד שקל השקלים, כלומר יכול להיות שקל ישראל, ומצד האחר ירושלים הקדושה. ואומרים כי הצורות הן מקלו של אהרון, שקדים ופרחים, והצורה השנית צנצנת המן. ושקלנו אותו בשולחנות, ומצא משקלו 10 כסף, והם חצי עומקייה שזכר רשי, וכן ראיתי מן המטבע ההיא חצי השקל של שוקלים לקורבנות. הדבר נורא מעניין, שלמעשה זה מאוד קרוב, ומה שאנחנו נוהגים היום, 9.6 גרם כסף נקי. במקרים מסוימים יש חובה, הנותן מחצית השקל להוסיף מטבע מועט. התוספת הזו נקראת כלבון. כלבון, שתי מילים, קל ובון, שפירושו דבר מועט. יש בהלכה זו מחלוקת תנאים, שנמצאת, ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם, בפרק א', הלכה ד', מה מקור חיוב הכלבון, מי המחויב בו, ויש הרבה הרבה בפירוש ההלכה הזו בדעות הראשונות. לגבי הערך של הכלבון, לדעת רבי מאיר, הכלבון שווה מעה כסף. לדעת חכמים, חצי מעה. נמצא שלדברי רבי מאיר, מוסיפים 1/12 על מחצית השקל, ולדברי חכמים, 1/24 על מחצית השקל. מאירי כך מביא בפירושו לשקלים על פרק א' הלכה ד' על פי התוספת. לגבי מצוות מחצית השקל בברכה, אנחנו יודעים הרי שנתינת מחצית השקל היא קיום מצווה. ומתוך זה מצאנו שכתב רבי יהודה ורבי יקר בספרו פירוש התפילות והברכות, הוא היה מן הראשונים, כי הנותן מחצית השקל מברך ברוך וכולי, אשר קיצר במצוותיו וציוונו לתת מחצית השקל. הראשונים אחרים, שוט הרשב"א ושקל הקודש, כותב לחלוק עליו. הוא אומר, אחרים חולקים וצוברים כן לברך. שהרי על מה אתה מברך? על דבר שהוא שלך. מחצית השקל, הרי הכל של הקדוש ברוך הוא, ואין אדם נותן מאומה משלו. פה יש מקום להפשוט, הרי הכל משל הקדוש ברוך הוא. אבל נשאיר את השאלה הזו כרגע במקום. אז מה היו עושים עם השקלים? הכסף שהצטבר ממחצית השקל, שימש לרכישת קורבנות ציבור שהוקרבו בבית המקדש. קורבנות תמיד, קורבנות מוסף, לחם הפנים, שתי הלחם, פרה אדומה, ציר המשתלח, נסחים, עצים למערכה, מלח. גם כל הדברים שהיו צורכי קורבנות נקנו בכסף הזה, בגדי כהונה. למשל, אלה שלימדו את מעשי הקורבנות, קיבלו שכר מהמטבעות הללו. היו כאלה שנתמנו על ידי בית דין לשמור על ספיחים בשמיטה, שיועדו לעומר ושתי לחם. כל אלה קיבלו את שכרם ממחצית השקל. כך מופיע בגמרא אצלנו בדף ט, עמוד ב, בסיוד עמוד ב, ברמב״ם, פרק ד. בפסוקי התורה דרשו חכמים, היות שבכל שנה צריך להקים קורבנות ציבור שנרכשו בכספי מחצית השקל של אותה שנה, צריך להזכיר שבדיעבד, אם רכשו קורבנות ציבור מכספי שנה הקודמת, הם לא נפסלים. בכל זאת, מהשאילתות של רב אחי, נראה שמצוות שקלים השורש שלה הוא דומה למצוות צדקה. וייעוד השקלים בקורבנות הוא דין נוסף על המצווה. כך עולה מדברי הרמב״ן בפירוש המשנה לאבות, בפרק ד' סוף משנה ה', שכתב שחיוב מחצית השקל דומה לכל מס למלך. וייעודו לקורבנות זה עניין נוסף. אנחנו צריכים אם ככה להבין שמצוות השקלים עניינו כפרה. השקלים יש להם שם, הם נקראים כופר נפש, כלומר פדיון נפש. המדרש רבה בפרשת במדבר, פרשה י"ב, אומר כך, אמר רבי יהודה בר סימא, בשם רבי יוחנן, שלושה דברים שמע משה מהקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו. כיוון שאמר לו, נתנו ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה, אני אוכל לתן כופר נפשו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. אחינו במצווה, כופה, אומר, משורשי המצווה, שרתה הקדוש ברוך הוא לטובת כל ישראל ולזכותם, שיהיה יד כולם שווה בדבר הקורבנות הקרבים לפניו כל השנה בהתמדה. ושיהיו הכל, אחד עני ואחד עשיר, שווים במצווה אחת לפניו, להעלות לזיכרון כולם על ידי המצווה, שהם כלולים ביחד לטובה לפניו. אז מה היו עושים עם חטאי שקלים? את חטאי השקלים הניחו בקופות. בקופות היה כינוי, תקלים חדתים, כלומר שקלים חדשים. כאן גם אנחנו יכולים לראות שרבי ישראל משקלו, כותב את פירושו למסכת שקלים, הוא קרא לה תקלים חדתים. בניגוד לקופה של שקלים עתיקים, כלומר שם הניחו שקלים, אלה שלא ניתנו בשנים קודמות, בה הניחו שקלים, אלה שלא ניתנו בשנים הקודמות. הכסף שהצטבר בקופות החדשות, קלים חדתים, הוא עבר ללשכה שהייתה בעזרה. מעשה, ללשכה בעזרה, כמו שהגמרא ביבמות קובד אומרת, שממנו נטלו כמות מסוימת של מטבעות, ויחדו אותם לרכישת קורבנות ציבור. הייחוד הזו, הלקיחה הזו, נקראת תרומת הלשכה, כי נלקחה מהלשכה שהייתה בעזרה. אז איך היו עושים את זה? הגזבר נוטל מטבעות מהערמה, ומעלה שלוש קופות. כל קופה היה לה נפח של שלוש שיעה, ומהם לקחו צורכי קורבנות. כמה פעמים עשו את זה? אנחנו מוצאים בגמרא, יש דעות שונות אמנם, אבל שלוש פעמים בשנה. א' בניסן, סמוך לסיוון וסמוך לתשרי. הרמב״ם דעתו שהתרומה נערכה בשני שלבים. בראש חודש ניסן הגזבר נותן שקלים בשלוש קופות גדולות. בשלב השני תרמו משלושת הקופות הגדולות לקופות קטנות יותר. מתי? כמו שאמרנו, א' ניסן, סמוך לסיוון, סמוך לתשרי. ולמה? יש מי שאומר שתרומת הלשכה נלמדה מן התורה, כך לפחות דעה אחת. ויש מי שדן, על פי הגמרא בכתובות, כובל עם הלכה למשה מסיני, או תקנה קדומה מדרבנן, שמצאנו רימוזה בספרי הנביאים. עכשיו, היות ותרומת הלשכה היא מצווה, אז מי שנכנס ללשכה לתרום אומר, ברכה, ברוך וכו', שהקיצרנו במצטה וציוונו להפריש תרומה. מה עושים עם מה שנשאר? אמרנו שאותו אדם לוקח הגזבר לשלוש קופות, והשקלים שנותרו בלשכה אחרי שנתרמה מהם התרומת הלשכה, הם מכונים שיריים, שירי הלשכה. והתיבה ששירי הלשכה הכניסו גם את השקלים שהגיעו באיחור. למשל, אדם שלא נתן בשנה שעברה, מביא פעמיים, פעם אחת על השנה שעברה, פעם אחת על השנה הזו. שירי הלשכה שימשו לצורכי ציבור, כלליים, כמו בניית חומות ירושלים, חפירת בורות, תיקון רחובות. יש גם מהפוסקים שאומרים שירי הלשכה שימשו גם לבניית בית המקדש, היכל ועזרות. מה שנשאר לאחר שעשו את כל צורכי העיר, נקרא שיריים זה שיריים, כלומר מותר שירי הלשכה. ומהם קנו קורבנות שנקראים בשם מיוחד קיץ המזבח. קיץ המזבח, כך כותב הרמב״ם בהלכת ת, כותב שקורבנות מדבר ציבור שהוקרבו על המזבח בשעה שעמד ריק. יש מי שאומר, המאירי, בגלל זה שלא עשו כן, אלא את הותירו את הדברים הללו, את המותר של הלשכה, שהם היו עוד פעם צרכים של העיר ויכולו להשתמש. על מנת לזרז כל אדם מישראל לבין מחצית השקל, תקנו חכמים כי בראש חודש אדר יכריזו שלוחי בית-דין שיש צורך להתכונן להביא את מחצית השקל השנתית לגזברים ובין המקדש. נוסף לכך תקנו רבותינו לקרוא בתורה בשבת שקדמה לראש חודש אדר פרשת שקלים שבתורה, כדי שהתפילה תשמש כמו הודעה, הכרזה על הבאת השקלים. ישנה חשיבות מיוחדת ומיוחסת לתקנה הקדומה הזו, שנתקנה עוד לפני שנתקנו סדר הפרשיות כפי שהם היום מדי שבת בשבת. זו לא בלבד, אלא יש אומרים שהקריאה הזו היא מנתוח. ובזמננו, שבטלו קורבנות והשקלים, אין הקריאה של פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר, אלא משום זכר למקדש. ומצאנו שהמשנה ברורה בסימן תפרישקי ה' שמעתיק את דברי הלבוש אומר שקריאת פרשת שקלים בימינו זה בחינת ונשמה פרים שפתנו והיא במקום תרומת השקלים. מילה נוסף, נגעו ישראל לתת זכר למחצית השקל, כך כותב הרמה באורח חיים תפריצה לדלת. המנהג הזה מתקיים על ידי נתינת מעות לצדקה בערב פורים, זכר למחצית השקל. גם המנהג הזה מצאנו שנהג עוד בתקופת הגאונים, שהיו מהם שהתנגדו לו. כלומר, היו מהגאונים שהתנגדו, אנחנו מוצאים את זה בהגאות של המורדכי על מגילה, מפני חשש שיהיו תורמים שיתעו ויחשבו שמקיימים מצווה מן התורה. לפני חשש הזה נאמר במסכת סופרים, בתשובות גאוני מזרח ומערב, בפרק כ"א, הלכה ד', וצריכים כל ישראל לתת שקליהם לפני שבת זכור, ואסור לומר עליהם לשם כופר, אלא לשם נדבה. אז זה לא בתשובות גאוני מזרח ומערב, מסכת מגילה, סימן מ"ה, שיש שנהגו בזמנם להכיל על מצוות שקלים, מנהג שיש לשלול מהחשש הזה. רמז להנהגת זכר למחצית השקל מביא הרב שלמה כהן בספרו בניין שלמה בשם אחיו. בתורה נאמר במצוות מחצית השקל והיה לבני ישראל זיכרון לפני השם וכפר על נפשותיכם. המקור הראשון המפורש למנהג זכר למחצית השקל נזכר כנראה על ידי הרב שמשון בן צדוק, שהיה תלמיד של המהר"א מרוטנבורג, בספר תשבץ קטן. כך הוא אומר. ומה שנותנים שלוש מחצאות בפורים, זהו רמז השקל, תכתיב בפרשת כי תישא שלוש פעמים מחצית השקל. מנהג זה התפתח באשכנז, הוא נזכר אחר כך במספר מקורות, וכך מצינו ברמה. הרמה כותב, באורח חיים, תרצ"ד סעיף א', מנהג נתינת מעות זכר למחצית השקל לא נמצא במנהגי ספרד. וכנראה שבשלב מאוחר יותר חדר מנהג זה גם לספרד. נראה שמנהג זה בקהילות ספרד מופיע לראשונה בדברי הרב יוסף דוד. יש בספרו שו"ת בית דוד, יורד אליה סימן ק"ח, כותב צריך ליתן מחצית השקל הקבוע באותו מקום או באותו זמן, אם הוא 10 גירה או יותר. מצינו גם בכף החיים, באורח חיים, תפריצה ד', סעיף קטן ג' ד', הוא כותב שמנהג זכר למחצית השקל לא נזכר ברמב״ם, בטור ובשולחן ערוך. הוא מציין שבעניין זה המקור למנהג בקהילות ספרד כדברי הרמ"א. מכל מקום, המנהג כדברי מורם ז"ל, כדברי הרמ"א, בהגה כדי לעשות זכר למחצית השקל שהיו ישראל נותנים באדר לעבודה בית המקדש, על כן מי שידו משגת לעשות זכר למחצית השקל. באשר לייעוד התרומה, כותב המהר"יל באורח חיים, תרצ"ד, סעיף ח'. וראיתי שם שבעלי כיסים, ויש מן הבינוניים, נתנו מחצית השקל ומחצית השקל החזיקו לסייע בו אל העולים לארץ הצבי לשם שמיים. ומעות פורים היו חולקים מיד באותו פורים לעניים כשאר צדקה. כך המצב במנהגי פרנקפורט, בדברי הרב יוסף יוספא, הנוי וריגן. בהרבה מקומות הוא כותב, המנהג לשלוח מחצית השקל לעניי ארץ ישראל, הוא מנהג יפה הוא, אחר שבזמן הבית היו כל ישראל שולחים שקליהם לירושלים. הרב יוסף הדגל, דרך אגב, שיבש מנהיג של קהילה דברמי שם. הוא מקטט מהפנקה של הקהילה. היום י"ב חב"ד לציוון שס"א, לקחנו מעות מחצית השקל ושלחנו אל יד אלוף הגאון, עד רבי זליגמן פנחס, נוירוליגן, קהילת קודש, פרנקפורט, לשלוח את ארץ צפת תיבנה ותיבנה במהרה בימינו, ולעניי ירושלים וחברון. באותה שנה בדיוק מצינו את קהילת ונציה שמתקנת את התקנה הזו כתקנה מחייב שניתן לכפות על זה. וגם פנו לקהילות אחרות באיטליה ובפולין ללכת בעקבותיהם. כאן אנחנו מוצאים בתקנת ונציה בשנת ש"א שיחויבו כל איש באשר בשם ישראל יכונה שהוא בן 20 שנה ומעלה, ושיהיה מן פורעי מס משלושה דוקטי ומעלה לפרוע מחצית השקל, שהוא רבע דוקטי לכל שנה בשנה. הפרעון יעשה בשבוע שתחול בפרשת שקלים, ויהיה כוח ביד מעלתם של הגבאים המיוחדים לכך, לחוף ולנגוס למסרב חס ושלום, לפרוע זה בכל מיני כפיות. והעמדנו עלינו לתת מחצית השקל איש כופר נפשו, לסייע לעניים האלה. ממנו יראו ויעשו כל הקהילות הקדושות. יען וראינו כי יש מן הקהילת קודש אשר לא נתעוררו עדיין לזה, באנו כמזכירים לעשות סדר ותיקון על מתינת מחצית השקל. כי עניי עיר הקדושה קודמים לכל, ואף הפי שחרבה בקדושתה עומדת. יש שלא ראו עניין במטרה מסוימת, ואפשרו לתרום את מעות זכר מחצית השקל למטרות מגוונות. הרב יחיאל מיכל אפשטיין בערוך השולחן, וכותב, ויכולים ליתן מעות מחצית השקל לאיזה מקום שירצו, ולאו דווקא לתיקון בית הכנסת שהוא, כמו בדק הבית, משום שאינו לזה זיכרון בעלמא. עיקר מחצית השקל היה לקורבנות, משום שעכשיו לא נשרח בזה, יש נותנים מעות מחצית השקל לחזן ואין פיידה. גם נותנים ליתן מעות מגילה לקורא, ואין איסור בדבר, והם חיו בדבר. אם אנחנו נראה מה שכתב רבי חיים פלאג'י, אירוע חיים, דף לצד ידע לבית, שבים האחרונים שכתבו, שיש לתרום המעות לתלמידי חכמים העניים ששוקדים על דלתות תורתנו הקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. בהקדמה הזאת למעשה, נוכל אחר כך בשיעור הבא להבין יותר נכון מהלכים וחשיבות וענייני הנושאים שבהם דנה הגמרא. כל טוב ולילה טוב.